אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף צדיק בייס, מתחילים בדף צדיק א' עומד בייס, גופה, בדף צדיק בייס עומד בייס, עומדים ללמוד דף צדיק ג', אנחנו כבר בדף צדיק ג', אז מתחילים בדף צדיק בייס עומד בייס, גופה עומר רב שש עשר מרב עשה. חוטין שבחלב אסורים ואין חיוב מלאים. החוטים, הדקים האלו הנמצאים בתוך חלב, הקרב, חלב, הקסולים, הם לא החלב שהתורה אוסרת והם מחייבת קורס כשאוכלים את זה. זה אסור מדרבנן. החוטים שנמצאים בכליה אסורים ואין חיוב עליהם. זאת אומרת, זה גם לא מן התורה, זה מדרבנן. לאיבן קוליה, החלב שנמצא בתוך החריץ של, של הכליות, רבי ורבחי חולקים בזה, אחד עשר, אחד עשר ואחד שורי. רבי ממרטטלה, רבי היה משרש את זה, מוציא את זה, מחטט ומוציא את כל החלב שנמצא בתוך חריץ הכליות. כך היה גם רבי יוחנן עושה, רבי יוחנן ממרטטלה. רבי עשה גויים לי, רבי עשה היה חותך רק את החלב הנמצא מעל הכליות, אבל הנמצא בתוך החריץ הוא לא היה עושה. אמר רבי עשה, כבר עושה לרבי עשה מסתבר, אמר רבי אבא אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חלב שהבוסר חויפה או עשוי מותר. התורה אוסרת את החלב הנמצא על הקסולים, ואת הסרס על הכובד. אז הבשר, יש מקומות שהחלב נמצא בתוך הבשר בקסולים. כלומר, לא שהוא נמצא על הקסולים, רק שהוא מוחבא, מוטמן בתוך הבשר. אז זה מותר. למה? כי התורה אומרת חלב שעל הקסולים, אבל לא שבתוך הקסולים. ומילא גם פה, כשהתורה אוסרת את החלב של הקלויוס, חלב שעל הקלויוס, את החלב אשר עליהן כתוב, שעל הקלויוס אומר רחמונה, ולא איש בתוך הקלויוס. ומילא החלב שבחריץ לא נאסר. גופה אומר רב אבא, אומר רב יהודה, אומר שמואל, חלב שהבוסר חויפה או איסוי מותר. חלב שהוא מוטמן בתוך בשר, אז התורה לא אוסרת. אין, ואומר רב אבא, אומר יהודה, אומר שמואל, היתר בדתותמאסנה, החלב שתחת המותניים אסור, אף על פי שזה מכוסה בבשר המותניים. אומרת הגמרא, אומר אביי, בהמה בחייהו, פירוקי מפרקי. הבהמה, כשהיא חיה, אז היא הרי בתנועה. אם היא בתנועה, אז לפעמים יוצא שהקסולים נמשכים כלפי מטה, והמוסניים כלפי מעלו. אם כך, ברגע הזה, במצב הזה, החלב שתחתיו באמת לא מוטמן, רק הוא מגולה. דומה רבי יוחנן, אנו לאו טבחנו, אני לא טבח, ולא בן שטבח, ולאו בר טבחנו. הנה הרנה רק, אני זוכר, דאוכי עם ועומרי בי מדרוש, כך היו אומרים בי סמדרש, בהימה בחייהו פירוקי מפרקי. בעמק, כשהיא בחיים, אז היא הולכת, ויש, והיא בתנועה, אז אם כך, יש הדבר הזה, שהחלב שבדרך כלל מחוסה, אז, אבל יש זמנים שזה מגולה. אמר רב אבא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, חלב של האמסס ובייס הקויסס אסורים, ואונוש קורס. וזהו חלב שעל הקרב. חלב שעל הקרב, הכוונה גם חלב של האמסס ובית הכוסות, שזה חלק ממערכת העיכול של הבהמה. יש לה ארבע קיבות כידוע, אמסס, בייס הקויסס, ויש לה את הקיבה ואת המייים, את הדקין. אז זה נקרא חלב של הקרב. ואמר בבא מעביד אמר שמול, היתר בדקילופס, דקילבוסטה, החלב של עצם הקילבויסס, שזה עצם קטנה בסוף חוליות השדרה, אוסו, ואונוש קורס, וזהו חלב של הקסולים. ואמר בבא אמר רב יהודה אמר שמואל, חוטים שביד, חוטי הכתף של הבהמה, אסורים. אז תקף נראה, בגלל שיש ביד של דם, לא של חלב. אמר רב ספרה, מוישה, זה לשון של תלמיד חכם, כמו שאומרים הרבה פעמים בשעס, מוישה שפרי קומרת, הספשטוס את המוישה בכל דור ודור, לתלמיד חכם גם קוראים באופן שלו, מוישה. מוישה, מיומר רחמונה לא יתאכל ביסר, הרי זה כמו בשר, למה זה אסור? אמר רובה, מוישה, מיומר רחמונה יכול לדומה, אם מותר לכל דם, הרי זה מלא דם, רק מה, יש עצה, אתה יכול לחתוך את זה, אפשר לחתוך את זה, חתכי, ותמלח את זה, ואם חותכים ומולכים, אז יש לדם איפה לזוב החוצה, ואז מותר אפילו לגדר, כלומר, מותר אפילו לבשל את זה, כי יש הבדל בהלכות מליחה, בין לגדר או לצליה. אם אנחנו רוצים לצלות בשר, אז מכר הדין לא צריך למלוח אותו. רשי אומר קצת כן, למה? כי האש שואבת את הדם, אבל אם רוצים לבשל את זה צריכים לפי זה, לעשות דיני מליחה כמו שצריך. אז הוא אומר לו, אם אתה עושה חתיכה ומליחה, אז כתוצאה מהחתיכה הזה, חיתוך, יש לדם מאיפה לצאת החוצה, אז המליחה תעזור באופן כזה שאתה יכול אפילו לבשל את זה. אומר רב יהודה משמול, ריש מאיה, תחילת המאיים, באמסה, במקום יציאתה מהקיבה, בו הגריר צריך לגרור את זה, את החלף שם צריך לגרד, וזהו חלף של הדקים. ואומר רב יהודה, חוטין שבעוקץ, חוטי העצבים שבאגן, שהראש מחובר לסוף השדרה, ומתפשטים לתוך הכסלים, הסורים זה חלף. חמש חוטי איזבה בקפלה, יש חמישה חוטי ורידים כאלו, שזה אסור באכילה. תלוסה מימינה, שלוש מימין השדרה, תעת משמאלה, שתיים משמאל השדרה, תלוסה מפצלה לתרי תרי, שלושת החוטים, כל אחד מתפצל לשניים, אז זה שש, תרי, ואילו שני החוטים שמצד שמאל, הם מתפצלים לכל אחד משלוש, אז אם כך יש לנו שוב פעם שש. זאת אומרת, יש שש מפה ושש מפה, נפקי מנעד, היא שולף לו, עד החמימה, אם אתה תשלוף את החוטים תקף אחרי השחיטה, כשזה עדיין באופן שהוא חם, הדם עוד חם, הכל עוד חם, אז זה נשלף בקלות, משתלפה. אז לא צריך לעשות, לשרש אחריהם, לחטט חזק. ואילוי, אם אתה תחכה עד שהבהמה כבר מצטננת אחרי השחיטה, אז זה כבר עבודה יותר גדולה, בו חטוט ובשרי, צריכים לחטט חזק, כדי להוציא אותם. אמר הבאי ויתמר רב יהודה, חמשה חוטי אב. יש חמישה מקומות בבהמה שיש בהם חוטים שהם אסורים. תלוסה, שלושה חוטים, הבעיה משום תר בחלב, וטרן, שתי חוטים, הבעיה משום דומה. דם. דה תחלה בתחול, ודה קפלה בקסולים, ודה קוליסה בקליה, שמה זה מקום של חלב, אז אלו הם אסורים משום תר. ואילו החוטי הדם של יודה שבכתב ודלוה, בלכי, שמה אין חלב, שמה זה יש בעיה משום דם. למה נפקי מיני? הרי גם דם זה בקורס, גם חלב זה בקורס. הנפקי מיני הוא, אם אפשר לעשות משהו. כי אם זה דם, אפשר לעשות חתיכה ומליחה. אבל אם זה חלב, לא מועיל שום תקנה. אומר רב כהנא ויתמר רב יהודה, חמשה קרמה, ויש חמישה קרומים שאסורים באכילה. תלוסה, שלושה קרומים יש הבעיה של חלב משום תרבה, ותרי, שתי קרומים משום דומה שיש בהם בעיה של דם. דה תחלה, הקרום של התחול, דה קפלה, הקרום של הקסולים, דה קוליסה, הקרום של הקליות, האיסור משום תרבה, משום חלב. דה ביה, אבל הקרום של ביצי זוכר, דה מויקרה, הקרום של המוח, כרי המוח נתון בתוך שתי קרומים, יש קרום עליון ויש קרום תחתון, שמה זה האיסור משום דומה, משום דם. רב יהודה בר אישי אבי כקולף להתאחלה, היה מקלף את הקרום מהתחול ללוי ברד רב יהודה ברר בארכיה, הוא עשה לו את זה, אבי כגוים למילואה. רב יהודה היה חותך רק את החלק של התחול במקום האבי, כי התחול בצד אחד הוא אבי ונראה כמו דד, ובצד השני הוא דק, אז הוא היה חותך את הקרום רק מהחלק האבי. אומר לי, אז לוי אמר לו, לחוז בית פי, צריכים לחתוך גם בחלק הדק של התחול. עושה אבוה, הגיע אבא של לוי, היה רבונה ברכיה, אשכחי, אומר לי, אוך אמר אבוה, דאימוך משום דרף, כשיטת רב יהודה, שרק במקום האב, אומן הרבי ירמי ברבא, שלא יוסר תוירה, אלו שעל הדד בלבד. מכיוון שהמקום האבה שבתחול נראה כמו דד, אז הוא קורא לזה דד, כלומר, רק בצד האבה, שמה צריך לעשות את הדבר הזה, לחתוך את הקרום, אבל בצד הדק, לא. שואל את הגמרא, הנה, ואומר רב אמנונה, הרי, האם הדין הוא, שהקרום התחתון מותר באכילה? לא צריך לשרש את זה? לא צריך לחתוך את זה? הרי רב אמנונה אומר, תונה למדנו בברייסה, קרום שעל התחול אוסור. ואין חיוב מולוף, אין קורס, איך דום? אילה משל הדד, שזה במקום האבה, הרי זה חלף שנסר, אמה אין חיוב מולוף. אלא מדובר שגם בצד הדק, הרי שאנחנו רואים שגם זה עשו באכילה על כל פנים דרבנן. אמר לו רבונה ללוי, איתניה, תניה, נו, אם יש כזה ברייסה, אז באמת צריך לקלף גם את הקרום התחתון. גופה אומר רב אמנונה. תונה למדנו בברייסה, קרום של התחול אוסור ואין חיוב מולוב, אין קורס בזה. קרום של הקוליה, אוסור ואין חיוב מולוב. שואלת הגמורה, ואותניה הרי למדנו שכן חיוב מולוב קורס. אומרת הגמורה, תחול התחול לקשה, או כנגד הדעת, או שלא כנגד הדעת. במקום האב זה קורס, במקום הדק זה רק דרבנן. קוליה קוליה נמלו לקשה, או באילוה, או בתתוה. תלוי איפה. בקרום שמעל חלב הקליה, שזה הדוק לחלב של הקליה, שם זה חלב שאסור וחייב על זה קראת. אבל בקרום שתחת חלב הקלויס, שם זה איסור רק דרבנן. בערך השלטה, ביצי זוכר, שמאורים בכיס שלהם ונתלשו מהגוף, אז יש מחלוקת רבמה ורבס אחד עושר ואחד שורה. מנדו עושר, למה? מידו לא קובריין. כלומר, מכיוון שאנחנו רואים שהם לא מבריאים, אז זה כבר לא יונק חיות מהבהמה, אז תוספות אומרים לא שזה כמו עבר מן החי, רק יש בהם מצוות פרישה שלא לאכול את זה, כמו שהגמרא אומרת, בעבר המדולד. ואילו מן דשורה סובר, מידו לא קומסרחון, הנה אתה רואה שזה לא מסריח, משמע שיש בו איזה חיות, כי הרי חתיכת בשר, אם אין לו חיות, בוודאי תקף מתחיל להרכיב. ואם יש לו חיות, אז אם כך, זה לא נחשב כחתוך, אז אין בהם איסור עבר מן החי. וידך מה יאמר הראשון, נתן הראשון, המויר הראשון, הידו לא יקום מסריחון, דו לא יקושלת בו האוויר. מכיוון שיש פה וקום, אין פה אוויר בכלל בכיס, אז לכן הוא לא מסריח, אבל לא בגלל שיש לו חיות. וידך מה יאמר על זה שהראשון הביא ראיה, שאתה רואה שהם אינם מבריאים? הוא אומר, הידו לא יבריון, תחישו סעוד נוקת לו. מכיוון שזה נתלש במקום, אז אין לו כבר את הכוח להבריא, אבל עדיין יש לו יניקה ויש לו חיות. אומר לרב יוחנן לרב שמן ברבה, אנה בערך השלטה, הבית זוכר אלו שריון מותרים, אבל אתה לא תאכל מזה, היות במקום הזה היה המקום שלא אכלו את הדברים האלו, זה היה בבובל, אז אל תאכל משום אל תיטש תוירס אימךו. וכיוון שרבמה ורבסה שהם עשרים היו מבובל, ואחד מהם הרי עשר, אז אל תיטש, אל תאכל. אומר, מה ברבסה, אנה בידי גדי, ביצים של גדי או של שער בהמה, עד לא סניו ימין, עד שהגדי נהיה בן 30 יום או צעיר, אז אין לו עוד, האדם עוד לא חזק שהיא בלה בכל המקומות, אז אפשר לאכול את זה גם בלי לקלף את הקרום או לחתוך. מכיוון שהאדם עוד לא כל כך, אין בו עדיין ריבוי דם שהיא בלה בכל האיברים. מכאן ואילך, אחרי שהגדי הוא כבר בן 30 יום, אי עזרון, אם יש זרע בביצים, אסורים, הם אסורים באכילה עד שיקלף מהם הקרום או יחתוך את זה לפני המליחה. מכיוון שאז יש לנו, אנחנו מניחים מן הסתם, יש בהם גם דם. והיא לא יעזרון, אם עדיין אין בהם זרע שריון, הם מותרים באכילה גם בלי קליפה או חתיכה. מכיוון שאין דם בקרום. שואל את הגמורה מנוי הדינן, מאיפה יודעים האם יש זרע בביצים או לא? אומרת הגמורה, אי איזבו שוראי כסומקה, אם יש בהם חוטים אדומים, כמו ורידים אדומים, אסורים, לסבו שוראי כסומקה, שריה. אומצה, ביה ומזרקה. אומצה, מה פרוש אומצה? אם הבהמה בחייה קיבלה מכה, וכתוצאה מכך, יש, אחרי השחיטה, אנחנו רואים שיש בבשר איזשהו מקום של צרירת דם, יש שם נצרור דם. ביה זה ביה זוכר. ומזרקה, שזה הורידים שבצוואר. אז יש מחלוקת בין רווחה ורווינה, מה דינם? אומרת הגמרא, בכל התורה כולו, אז כשיש מחלוקת בין רווינה לרווחה, רווינה לכולה, רווחה לחומרה, והלכס כרווינה לכולה. לבר מענת לה, שלושת הדברים האלו, רווחה לכולה ורווינה לחומרה, והלכס כרווחה לכולה. אז הגמרא עכשיו מסבירה את המחלוקת באומצה. אומצה דה אסמיק. החתיכת בשר שאנחנו רואים שיש בזה צרירה דם שהיא קיבלה בחיי המכה, חותכו ומולכו, אפילו לכדי רנא משפר דומה, אם הוא עשה חתך בצרירה דם ומלך, אז יש לדם מאיפה לזוב החוצה, אז זה כמו מליחת שער בשר שמותר לבשל את זה אפילו לגדרה. טל ינמה בשפודה, אם הוא צלה את זה באופן של שפוד, כלומר, טלה את זה בתוך שפוד, בתוך התנור וצלה, אז הטבע של האש הוא שואב את הדם, דויב דומה. אז הדם יצא בשעת הצליח. השאלה רק כשינוך את זה על גחלים, הגומרה. זה המחלוקת, פלי גבור רווחה ורווינה. חד אומר, מי שפשיב אליי? הגחלים גם שואבות את הדם, ואם ככה בשר מותר. וחד אומר, מצמס צומסלי. הם גורמות להתכווצות הבשר, והדם לא יצא ממנו, רק הוא נצלה בתוכו, אז הוא אסור באכילה. כמו כן, ביה ומזרקה שיש מחלוקת ביניהם, רווחה ורווינה, האם הם מותרים או לא מותרים. רישה וכבשה, אם הוא לקח את הראש של הבהמה אחרי השחטה, והכניס את זה ברמץ, כלומר בגחלים רותחות, כדי שיחרך את השערות. אז עכשיו השאלה, הרי יש הרבה דם בראש, עוד לא עשו מליחה, עוד לא עשו שום דבר. אוי סביעה בית השחיטה, אם שמו את הראש באופן שמקום חיתוך של בית השחיטה היה למטה, אז יש מקום לדם מאיפה לצאת החוצה, אז דייב דומה אדם ישאב על די האש ושורה, זה מכשיר אותו. הצדודים, אם הוא שם את הראש באופן שהפתח של בית השחיטה זה בצד, אז אם כך נמצא שאדם בפנים הראש מתקבץ אל גדירת הגולגולת, אז מקפה קופה, אדם נקרש בתוכו, את הראש יהיה אסור לאכול אחר כך. אוי ספיה נחירי, אם הוא שם את הראש באופן שנקווה החותם של הבאמה היה למטה, אז מכיוון שיש חשש שמה נקווה החותם יסתמו באמצע, דוץ במידה אם הוא שם איזשהו איזה משהו, איזה ענף או משהו בנקווה החותם, שזה ימנע מסתימת הנחיריים, אז יש שוב פעם לדם מאיפה לעזוב החוצה על די כוח האש, שורה. ואם לא, אם הוא לא שם שום דבר, אז אנחנו חוששים שמה נסתם באמצע נחירי החותם, אז אדם לא היה לו מאיפה לצאת החוצה, אז הוא התקבץ בפנים בתוך גדירת הגולגולת, ואדם שם, הוא לא יצא, הוא לא הוכשר. איקי דומרי, יש אומרים כך, הנחירה והבייס השחיטה, אם הוא הושיב את הראש על הנחיריים, אז דינו כמו בייס השחיטה, שלא צריך לשים איזה שום דבר בנחירי החותם, כי הטבע הוא שהאש תשב את אדם, ואדם יש לו מאיפה לצאת. אז דודים, אם הוא שם את זה בצד, אז, ועשה נקב בגולגולת, אז אם הוא הכניס משהו בנקב הזה שלא הסתתם, דוץ במידה, אז יש לדם מאיפה לעזוב שורה. ואם לא, אוס. גופה למדנו, המעביד המשמואל, שתי גידים הם. בגיד אנושי יש שני גידים, פנימי וחיצון. הפנימי זה סמוך לעצם, וזה מה שהתורה אוסרת, ויש על זה מלכס אם אוכלים את זה. והחיצון הוא נמצא יותר סמוך לבשר, הוא אסור באכילה, אבל אין על זה מלכס כי זה רק דרבנן. שאלת הגמור ותניה, הרי למדנו הפנימי סמוך לבשר, הרי למדנו שהגיד הפנימי סמוך לבשר, ופה אנחנו רואים שהגיד החיצון סמוך לבשר. אמר רב אחר ואמר רב כהנא, יקלוד מקלט. זה גיד ארוך שנמצא בצד הפנימי של הירך, וסמוך לעצם האגן, הוא חוזר ונכנס לתוך בשר הירך, וממילא זאת אומרת, יש במקום אחד שנכנס בתוך הבשר. שאלת הגמור ותניה, הרי למדנו החיצון הסמוך לעצם. למדנו בברייסה, הגיד החיצון הסמוך לעצם אסור בחילה, ואין על זה חיוב מלכס. למה? היות וזה אסור רק מדרבנן. והרי הגיד הסמוך לעצם זה אותו גיד ארוך שבצד הפנימי של הירך. זאת אומרת שהגיד הזה משמע שאסור רק דרבנן, וזה נקרא חיצון. הרי שמואל אומר שהגיד הזה זה הגיד שהתורה אוסרת, ויש על זה מלכס. אומר רב יהודה, איך דפורת טפחה? כלומר, אותו גיד הנמצא בחלק החיצון של הירך, סמוך הוא לעצם האגן, במקום שבו חותך הטבח את הירך ומפריד מן המותן, וזה הולך כשמואל שגיד זה, זה מכונה הגיד החיצון, ועל חלק הגיד הזה, הסמוך לאגן, על זה אומרת הברייסה שזה סמוך לעצם. איתמה למדנו טבח שנמצא חלב אחרוף. הטבח, זאת אומרת, זה שמוכר בשר, אומר שהוא ניכר את החלב, והנה, בודקים אחריו, מוצאים חלב. רב יהודה אומר, אם אפילו מצאו משהו קטן, גודל כסעורה חלב, נותנים לו כנס. רב יוחנן אומר, דווקא אם מצאו כזית. אומר רב פופה ולא פליגה, כאן לאלקויסוי, כאן לאברוי. כלומר, רב יוחנן מדבר שלא נותנים לו מכות, לא מלכס, כרי אין מלכס בזה שבן אדם מוכר טרייפס פה. רק מלכים אותו, לא מלכס מן התורה, מכת מרדות מדי רבנן. אז רק אם מצאו כזייס חלב, אחרי שהוא אמר שהוא בדק והוא נקר, וכן מצאו, נותנים לו מכות. כאן, רב יהודה אומר, לגבי להעבירו מאומנותו, כלומר, אומר הרן, שאומרים לו שאסור לך למכור בשר, עד שיקבל עליו בפני שלושה, שמכאן והלאה, הוא ייזהר מהעניין הזה. אז זה אפילו אם מצאו חלב בגודל של סעורה. אומר מזוטה, כסעורה במקום אחד, כזייס אפילו בשניים ושלושים מקום. אז אם מצאו כסעורה, זה צריך שיהיה דווקא במקום אחד, כדי לתת לו את הכנס. אבל אם מוצאים כזייס חלב, אפילו אם זה מפוזר בכמה מקומות, הכזייס הזה, אז מכל מקום קונסים אותו. ואילחסל על כזה וכזייס, לאברוי מספיק גם בשיעור של כסעורר. למדנו במשנה, אין הטבוחים נאמונים, על גיד אנושי דברי רמר, חכום אמר מנאמון אלו. אמר בחי ברבא אמר ביוחנן, חוזרו לא אמר נאמונים. זאת אומרת, אחר כך חזרו לומר שכן נאמנים. הטבחים כן נאמנים. שואל את הגמור, אמר רב נחמן, אח של דורי, מה, הדורות הבאים אחרי זה היו דורות יותר טובים? אפשר יותר לסמוך עליהם? למה שנסמוך? הרי אנחנו רואים שיש ירידת הדורות. כי הרי מה הפשל במשנה? שמכיוון שצריך לתרוח תירחה על הניקור, הם לא נאמנים, אז מה פתאום הם כן נאמנים? אומרת הגמור, מי קורד אבא סובו לקרב מייר? בהתחלה שהם סברו כשיטת רב מאיר, שצריך לעשות חיתות ושירוש אחרי כל החלקים של הגיד, ומכיוון שזו תרחה מאוד גדולה, אז הם פשוט לא נאמנים שעשו את התרחה הגדולה. אבל אחר כך חזרו בהם וסברו כשיטת רב יהודה, שמספיק שמסירים רק את הגיד הנירה על בשר הירך, וזה התורה אוסרת. אבל לא צריך לחטט. אז זו תרחה לא גדולה. נו, אז הטבחים נאמנים לומר שעשו את זה. היא כדי מסנו לה ספר, והרחומם אמרים נאמון אלו לא ועל החלף. כך אומרת המשנה. אמר רבי ברב, אמר ביוחנן, חוזרו לא אמר, אין נאמונים. אחר כך הטבחים כבר לא היינו נאמונים. אמר רב נחמן, בזמן הזה כן נאמונים. זאת אומרת, יש פה שלושה שלבים. פעם הם לא היו נאמונים, אחר כך, פעם הם כן היו נאמונים, לפי שיטת חכמים, אחר כך היה זמן שלא נאמונים, שוב פעם עכשיו הם כן נאמנים. שואל את הגמור, מה קורה כאן? עכשיו אח של דורי? אומר את הגמור ככה, מקורס עברו כרב יהודה, עודס עברו כרב מאיר. כמה דעבד החיר לרב יהודה, לא ימהמנה, ואשתדן שיהיו לרב יהודה מהמנה. כלומר, פעם סברו כשיטת רב יהודה, שלא צריך לעשות תריכה גדולה בניקור. אז אם כך בתקופה הזאת, בוודאי הם נאמנים לומר, שהם עשו את הדבר הזה, שזה לא תריכה גדולה. אחר כך היה הזמן שחשבו, שסברו על החקר מהר, שצריך לחטט אחרי כל חלקי הגיד, שזה תריכה גדולה, אז במילא, אז אומרת הגמור ככה, בתקופה הזאת שהם סברו על החקר מהר, כל עוד זכרו שיש שיטה מקילה יותר, שיטת רבי יהודה, אז הטבחים החשודים, שהם לא עשו כמו רב מאיר, למה? כי הם זכו שיש שיטה מקילה, ומכיוון שלפי שרב מאיר זה תרחה גדולה, אז הם עשו לעצמם כולה, ועשו כשיטת רב יהודה. לכן הם לא נאמנים. אחר כך, כשעברו עוד כמה שנים, כבר שכחו שיש שיטה מקילה של רב יהודה, כי כבר היה הרבה זמן הלכה כרב מאיר. אז אם כך, הם לא חשודים לעבור עבירה סתם. מה, לא יעשו ניקור? חס וחלילה, בטח עושים ניקור. אבל כיוון שאין כבר פה שיטה מקילה, כבר לא זכו את השיטה המקילה, אז בוודאי הם עשו כמו שרב מאיר מצווה לחטט. אז לכן, אומר רב נחמן שבזמן הזה הם נאמנים. המשנה מסיימת ועל החלף שלך. פתאום בא כאן חלף. וחומם נאמונים על החלף. חלף, מה נחל שמה? מי דיבר מחלף עד כאן? דיברו על ניקור גדענו שלא על חלף. אומר את הגמורה, אוכל כלומר, אין נאמונים עליו על החלף. כך אומר רב מאיר, הטבח לא נאמן על גדענו שעל החלף. וחכמים אומרים, נאמונים עליו על החלף, הם כן נאמנים על שתי הדברים האלו, גם על הניקור של גדענושה, וגם על ניקור החלף.